BGU Radio. אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת. בפרק הנוכחי אירחתי את הילה מיכוביץ' סיטון, שידועה יותר בכינוי שלה הקרצייה מפולניה. היא מפעילה עסק מאוד מיוחד בו היא מקרצצת לאנשים. זאת אומרת, מישהו צריך לעשות עבודת דוקטורט ונסחב עם זה ואין לו כוח. היא דואגת שהוא יכין כי היא תקרצץ לו. אז זה עסק ממש ממש מגניב. וגם היא בוגרת של אולפנת ישורון בבטח תקווה, באה מרקע דתי. אז היה מעניין גם לשמוע את הסיפור שלה, והרבה מאוד לשמוע על הנושא הזה של ניהול זמן ומקורצצים, והעסק המרתק הזה שהיא פתחה. באמת היה כיף, פשוט היה כיף לדבר עם הילה, אני מקווה שגם אתם תהנו מהפרק הזה, ואם יש לכם רעיונות למרואיינים נוספים מעניינים, שיהיה מעניין לרעיין אותם בפודקאסט, אז אני אשמח להפניות, בתקווה שגם רעיונות מעניינים נוספים יצאו לפועל, אז בינתיים, שיהיה לכם סבבה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת? שיחות עם בוגרי החינוך הדתי, ושוב אנחנו בסטארט-אפ בוסטר, יושבים בערב, והיום איתי, הילה, מה השם המשפחה שלך?
מיכוביץ' סיטון.
מיכוביץ' סיטון, אבל יותר ידועה בתור הקרצייה מפולניה.
נכון.
אז בואי תספרי לנו מה זה הקרצייה מפולניה.
הקרצייה מפולניה זה שירות נדנודים לאנשים שמדחיינים את הדברים שהם רוצים לעשות.
ואיך זה קורה בפועל?
בפועל זה קורה בהתכתבות, בטלגרם. אני מנדנדת, נגיד יש לך ספר שאתה רוצה לכתוב, אז אני קובעת איתך מתי אתה תשב לכתוב אותו, ואז אני מנדנדת לך, נו, התחלת, מה אתה עושה? איך הולך? מה אתה עושה עכשיו?
וזה עובד?
כן.
מה זה אומר? תפרי לנו איזה סיפור הצלחה כזה.
זה סיפור הצלחה. יש הרבה, יש תזות שנכתבו, דוקטורטים שהוגשו, אתרים שנבנו, יש מישהי ששוטפת כלים כל יום, כבר שנתיים.
עדיין, כמה זמן? או שמדי פעם היא מעדכנת אותך, או שהיא צריכה עדיין את הניג'וזים שלך במשך שנתיים?
אני יודעת להעלות דברים. אוקיי. אבל על הכלים זה, זה עקבי. אנשים שמתאמנים בנגינה, בשירה, מה עוד יש? יש הרבה, הרבה. אוקיי.
ואת יודעת להסביר את זה? למה זה עוזר בעצם?
אני חושבת שהסיבה שזה עוזר, תראה, יש כל מיני מחקרים וזה על אקאונטביליטי, וזה שמישהו שיהיה איתך שם, שאתה מדווח לו בעצם איזה. אני חושבת שמה שבאמת עוזר בשירות הספציפי הזה, זה הפרסונליזציה. זה שאני בן אדם שעומד מאחורי הדבר הזה, היום אנחנו כבר שתי קרציות, ומה היה איתי גם כן בן אדם, ולכל אחת יש אופי מאוד מובחן, ומאוד ברור לך מי מקרצצת לך מתי, ואנחנו באמת דואגות כשלא עונים לנו, אנחנו באמת נלחצות מזה, ואני חושבת שזה נותן את את הבוסט הזה, שזה לא סתם איזה מישהו באינטרנט שאתה לא מכיר. כן. ונוצר קשר אישי.
וואלה, מגניב. טוב, האמת שגם אני עצמי נעזרתי, וזה באמת עזר, איזה קורסים שהייתי צריך לבוא לבד.
אז תספר אתה, זה יותר טוב.
אני יודע, רק על עצמי נספר ידעתי, ויש לך כבר הרבה לקוחות, אז זה מעניין. בואו ככה, זה לא ברמה של תואר ודוקטורט ודברים כאלה, אבל כן קורסים שהייתי צריך ללמוד אליהם לבד, וזה היה כזה מאוד משמים, ולדעת שיש מישהי שיושבת לי על הראש, ואם אני לא אעשה את זה, אז היא תגיד לי, למה לא עשית את זה? אמרתי, טוב, אני אעשה את זה, רק שלא תגיד למה לא עשית את זה?
וגם כל הכבוד, אני גם אומרת כל הכבוד.
היא גם אומרת כל הכבוד, כן.
זה החלק היותר כיפי.
כן.
לשני הצדדים.
כן, בהחלט. ואיך הגעת לזה? איך פתאום מצאת עצמך? זה מגיל 20 את עובדת בזה? זה היה חלום שלך עוד בילדות בגן? מה קרה שם?
לא, לא, לא. אני תמיד הייתי קרצייה, אבל רק בגיל 30 ומשהו הבנתי שאפשר גם לעשות מזה כסף, ושזה שירות שאנשים אחרים צריכים אותו. זה התחיל מחברה שנדנדתי לה להתפטר, ואז היא התפטרה, ואז נדנדתי לה לחפש עבודה חדשה, ובסוף יצא מזה קונדיטוריה ביתית, ואז היה חבר אחר עם תסריט שנדנדתי לו, וחברה אחרת שרצתה לעשות תיאוריה, ופחדה לגשת, ולקחתי אותה יד ביד לתיאוריה. ואז באיזשהו יום פשוט נפלה עליי ההבנה שמה שאני עושה זה יכול להועיל לעוד אנשים שהם לא חברים שלי.
וואלה.
אז איך התחלת עם זה? זה נראה לי מסוג המוצרים שאתה צריך להסביר ללקוח שהוא צריך אותם, כאילו הוא לא כזה מוצר מדף מובן מאליו, אוקיי, נכון. נתקלי הרכב, אני הולך למוסך. זה...
נכון, התחלתי מלכתוב אתר, וברגע שהאתר היה כתוב, התחלתי להראות אותו למלא אנשים. בהתחלה מעוצב על הפנים, גם כאילו מהרגע שכתבתי את האתר ועד שהשקתי את השירות עבר איזה שנה וחצי.
אוקיי.
אבל קודם כל כתבתי, זה היה לי איזשהו ויז'ן וכתבתי אותו שיהיה מסודר, ואז התחלתי להראות אותו לכל מיני חברים שלי, ונתנו לי פידבקים, וכל מי שהכרתי באותה תקופה הפך למקורצץ. נעים מאוד, אני ככה וככה, באמת? מה הדבר שהכי היית רוצה לעשות? מה את תמיד רצית לעשות? בואי נעשה את זה. כאילו, כל הפיילוטים היו ככה. ואז באיזשהו שלב סיימתי את התזה, הגשתי את התזה והבנתי שאני צריכה להחליט דוקטורט או עסק והחלטתי להשיק. אז נתתי אותו למעצב שיעצב אותו ו...
עשה עבודה טובה גם אז אני חייב להגיד, יש איזה ייצור.
בקרוב יהיה אתר חדש, עוד יותר יפה.
טוב, אז מגניב.
אבל כן, הוא עשה עבודה מצוינת.
אבל אני מאמין שאת הסגנון העיצובי תשמרי, לא? או שאת הולכת לשבור את הסגנון?
הוא הולך להיות דומה אך שונה. הקונספט יישאר דומה, אבל עשינו עבודה נהדרת. יש לי איילת ברנוי מאיירת אותו, ועבדנו עליו עם וובקן. לא משנה, זה ממש...
תעקבו למה הולך להיות יפה.
כן, ותרשמו לניוזלטר.
וזה גם אני ממליץ, באמת הניוזלטר היחידי שאני מרשה לו להיכנס לתיבת דואר אלקטרוני שלי, כי כיף לקרוא אותו. אז,
והוא באמת. מחכים.
לא, מחכימים יש המון דברים, אבל לתיבת דואר, אני אומרת שוב, את העמדה האישית שלי, לתיבת דואר אלקטרוני שלי, אני מוכן לקבל רק משהו שכיף לי לקרוא. כי להחכים כן. זה, הרוב זה כזה, טוב, זה מחכים, אבל למה עכשיו אני מחק את זה, ולמה אני צריך להתאמץ ולמחוק את זה?
מחכים אבל... בהנאה.
זה, כן.
זה החוכמה.
זה בעינה מיוחד, כן. שווה לתת לו להיכנס. אז מגניב, באמת עסק מאוד מיוחד ומומלץ גם. ועכשיו בפודקאסט לנו אנחנו הולכים אחורה ושואלים בעצם לאן הלכת, אז מאיפה התחלת? אז מאיפה את במקור?
מפתח תקווה.
אוקיי, לא נורא. תנחומיי.
למה? אני אהבתי. בערך. אהבתי לדעת שזה קרוב לתל אביב.
וואלה.
מפתח תקווה מכפר גנים. גדלתי שם בשכונה. הגענו לשם כשהייתי בכיתה ב', לפני כן היינו בפתח תקווה באזור אחר.
נו.
אפילו לא יודעת איך קוראים לו.
וסך הכל עבר בסדר בכפר גנים.
כן, עברנו לכפר גנים, ואז השתקענו שם. ולמדתי בישורון.
אוקיי, שזה למי שלא מכיר?
שזה אולפנית לבנות, מכיתה זין עד י' ב'.
היה כיף, לא היה כיף?
אם היה כיף. כן, כן, הייתה ילדות טובה, ילדות מאושרת. הייתי בת יחידה, ובסופו של דבר קיבלתי הרבה תשומת לב.
בת יחידה יחידה, כאילו לא בת בין בנים, יחידה.
יחידה, כן, על אמת, לא כביטוי. בת יחידה בין בנים, זה מה זה מעליב, כאילו... את בת יחידה, כי מה לעשות, את לא בן.
לא, הייתי שואל את זה גם בן, סתם פה בפודקאסט צריך
להזיר לא, את לא, לא, לא היית שואל את הבנים.
שאלה מעניין, תחשוב על זה. לא יודע.
בת יחידה אמיתית. זהו, בישורון היה כיף, למדתי בדיוק שי פירון נכנס כשהייתי בתיכון, והיה מאוד יזמי ואנטרופנורל לייק. הוא עשה הרבה שינויים והרבה הביא רוח כזאת של...
נשמע שאת אהבת את הרוח הזאת.
אני... זה היה מעניין, תשמע, זה כאילו, המנהלת לפני כן של החטיבה היא הייתה 40 שנה בתפקיד.
אוקיי.
אז אתן...
רוח של שינוי.
כאילו, אני לא יודעת אם הוא ספציפית, אבל זה שהוא בא עם מלא רעיונות חדשים, הוא גם דיבר על חינוך דמוקרטי, היום הילדים שלי בחינוך דמוקרטי, יכול להיות שזה בגללו, אני לא יודעת.
אוקיי.
אבל אולי, הוא הביא לנו כל מיני הרצאות של מהצד השמאלי של המפה, שזה היה מרענן, גילה אלמגור, גדי טאו, בירון לונדון.
אה, מגניב.
ישבו ודיברו איתנו.
זה בהחלט נדיר.
כן, זה לא... עכשיו, אני לא יודעת מה קרה אחרי השלוש שנים שהייתי שם וכבר התחיל להתמקם, אבל בשלוש שנים הראשונות האלה היה מאוד משמעותי. הוא גם מכיר את כולנו, כאילו, בתעודות, אז הוא כתב לכל אחת משהו אישי. בתעודה של כל בחורה ובחורה שעברה שם.
הוא הבחין בזה שאת קרצייה? מעניין.
אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק, להסתכל על זה. אני חושבת שכן, כי עשיתי להם קצת צרות, אבל... אבל כן, okay. יכול להיות שהוא שם לב.
אני אנסה לשאול, ציינת שאת בת יחידה, זה משהו שאת מרגישה שגרם לך להיות מובחנת, סיפור שונה קצת, כי זה גדול בציבור הדתי, זה פחות קורה.
נכון, אני הבנתי את זה רק כשגדלתי. כאילו, אני לא הבנתי שאני יוצאת דופן, עד שהתחילו לשאול אותי על זה, כשהייתי גדולה יותר.
אז אני לא כזה
מקורה. מה, את דתייה? אבל אין לך אחים? זה היה כאילו, מה? לי זה היה נורמלי, כאילו, אני לא הייתי צריכה אחים.
אוקיי.
היה לי אחלה. אז כאילו הייתי עם חברות שלי כל הזמן, היו לי מלא בני דודים.
אוקיי.
אז זה לא... היום אני מבינה שזה היה מאוד יוצא דופן.
האמת שלהיות יוצא דופן בלי להרגיש זה כנראה, זה מראה עבודה טובה.
כן, כן, כן. ההורים שלי עשו עבודה טובה.
אוקיי, אז אחרי האולפנית, לאן פנית?
לצבא.
אז זה קצת סוויץ' מפתיע.
אני זוכרת שבאתי ביום הזיכרון עם המדים לאולפנית.
רגע, אבל רגע, רגע.
הייתי היחידה.
רגע, נחזור אחורה.
כן.
לעשות הקפיצה בשמינית. באמת שזה עוד לפני 20 שנה, שזה היה הרבה פחות פופולרי מהיום.
אתה לא צריך לומר את זה.
אמרנו שאנחנו גוגל אחר 40 בפודקאסט הזה, לא?
אז בסדר. אם אתה חוגג זה בסדר.
כן. אז זה אפילו יותר מ-20 שנה. ובאמת במזל טוב ובהרבה נחת. אז מה הוביל לזה? כאילו, את זוכרת את המחשבות שלך ואת התהליך שעברת כדי לעשות כזאת בחירה?
מאז שהייתי קטנה ידעתי שאני לא הולכת להיות דתייה. כאילו הייתי מסתגרת בחדר בשישי בערב ותופרת את הבגדים של הברביות שלי ועושה כל מיני דברים ו... היה לי ברור שאני לא הולכת לכיוון הזה. ממש הרגשתי כאילו אני צריכה לצאת מהארון, בלי לדעת אפילו מה זה.
אוקיי.
ואז בכיתה ז' התחלתי גם לקרוא על זה, ולנסות לגבש דעה פילוסופית בעניין, וקראתי כל מיני פילוסופים וכתבים וזה, וזה לא שינה דעתי, נשארתי, כאילו היה לי ברור שדתייה אני לא נשארת.
רגע,
לא,
כשקראת לא ניסית לשכנע את עצמך כן להיות דתייה?
ניסיתי לבדוק מה, מה, מה לפה, מה לשם. האמת שלא קראתי הרבה כתבים של דתיים, אבל ניסיתי לגבש את דעתי המלומדת בנושא, שאני לא סתם לא דתייה. כן. וזהו, ואז הגיעה הבגרות האחרונה, והבית שלי היה קרוב לבית ספר. אז עליתי הביתה, החלפתי למכנסיים וירדתי למטה. זה היה הרגע של השחרור.
זה אומר אבל שכבר היה לך מכנסיים בארון.
לטיולים.
אוקיי.
מה? תשמעי, יש את האבנטים שמותר.
אוקיי, אוקיי. זה אומר אבל שהיה לך סבלנות, לא היית כזה בלחץ כבר בתיכון.
כן, אני בן אדם שיש לו סבלנות ומאמין בתוכניות לטווח רחוק.
וואלה, וגם זה כבר מגיל צעיר.
כן, כן, כן. עם טיפוס מתמיד, ויש לי איזה שטות בראש, אז אני הולכת איתה עד הסוף.
הבנתי. ורגע, אז מתי בעצם ההורים ידעו, החברה ידעה? כאילו, את אומרת ש...
אמא שלי ידעה מאיזה גיל 16, דיברנו על זה. ואבא שלי הבין כש... בצבא מתישהו, כשיצאתי עם בחורים שלא היו דתיים.
אוקיי.
והבאתי אותם הביתה, ואז כשהתחתנתי הוא כאילו, מה שנקרא ויתר.
הוא ניסה להיות אופטימי.
הוא גם, הוא טיפוס אופטימי והוא מאמין באזרח רחוק.
אוקיי.
גם טיפוס מתמיד ועקשן בדיוק כמוני.
טוב, הגנים עובדים.
כן.
מסביר משהו. רגע, אז, ומבחינה חברתית, סתם גם מעניין אותי, בפרספקטיבה של 20 שנה, אני לא יודע, מצד שני את כבר אולי פחות קשורה לציבור הדתי, אבל נראה לי שבזמנו היה הרבה יותר דרמטי ללכת לצבא ולצאת, וזה אני מרגיש היום שתכלס דתל"שים הם חלק מהמגזר הזה, כאילו לא
תראה.
יציאה נגד.
אני, היו לי תמיד חברות כאילו בכל הקשת הדתית שהייתה בישורון אז, כאילו mm-hmm. הייתי חברה מהמסורתיות, החילוניות הנסתרות ועד, ועד הדוסות. ואני זוכרת שלפני שהתגייסתי, עשיתי מסיבת גיוס, וממש כתבתי לכולם מכתבי פרידה, ועשיתי מסיבה שכיסינו את הכל בשחור, וזה היה כאילו, זהו, אני נפרדת מכם, אני הולכת לעולם אחר, אבל הם כולם נשארו בחיים שלי עד היום, יש לי חלק מהחברות משם, לא מעט, לא נפרדתי מאף אחד בסופו של דבר, אבל כנראה הייתי צריכה את הקאט הזה כדי... זה, אבל כולם קיבלו את זה בהבנה, כי היה איזושהי אווירה של שכל אחד יעשה מה שטוב לו. ובגלל שבישורון היה את כל הטווח הזה, והיינו חברות אחת של השנייה, אז זה היה בסדר, הפלואידיות הזאת.
וואלה, טוב לשמוע.
כן, זה בין הבנות, הגדולים ראו את זה בעין אחרת, אבל באיזשהו שלב...
ממורים כאילו?
כי כן, אבל באיזשהו שלב אנחנו נהיינו מבוגרות והם נהיו הזקנים, אז זה כבר פחות משנה.
אוקיי, אז נשמע שהמעבר היה טוב, לאן הלכת בצבא?
הייתי מאבחנת פסיכוטכנית.
וואלה, טוב. ומה, מעניין, מה...
מה, מפתיע אותך?
לא יודע,
מה חשבת שעשיתי בצבא?
מורה חיילת, סתם...
הייתי, מורה חיילת לא, של אלה שמשרות אותיות.
רסארית, היה צריך להמציא לך תפקיד רסארית, נראה לי, שמתחילה בקריירת הקרצוץ. אבל זה כן מעניין אם זה תפקיד שהיה בו משהו, או שהרגעת מאוד
תראה,
טכני?
תראה, אתה אומר שהיה צריך רסארית, א', זה לא תפקיד טכני. המאבחנות הן מראיינות, אני לא הייתי מראיינת ספציפית, אבל הייתי אחראית על זימונים, של מי שנגיד באת לצו ראשון ועשית חלק מהבדיקות ולא עשית את השאר. כאילו באמצע נגיד לא עשית את הבדיקה הרפואית או לא נבדקת.
אוקיי.
עכשיו צריך לזמן אותך פעם שנייה, נכון? כדי שתבוא שוב. אז אני הייתי אחראית על זה.
זה נשמע תפור לך.
ומה שהיה זה שאני לא אשכח ש... היו כמה שהיה ממש קשה להשיג אותם. כל מיני מהאוכלוסייה האתיופית שכאילו לך תמצא, אז בזמנו לא היה פלאפונים.
נכון.
לך תמצא את הטלפון שלהם, ואז אתה מתקשר, אומרים לך, אין לי איך להגיע, אין לי כסף ואין לי זה. והייתי עולה לראש הלשכה במיוחד, כדי שיביא לי אישורים, כדי זה, ועשיתי באמת מעל ומעבר, כדי שכל אחד יבוא ויעשה את המבחנים שלו, וישיג את מה שהוא צריך וזה. ואפילו, והייתי כל כך טובה בזה, שקיבלתי ציון לשבח, על ידי ראש הלשכה, ממש ציין אותי באיזה אירוע, שאומר שהגעתי למיצוי, קראו לזה מיצוי זימונים הכי גבוה, שהוא אי פעם ראה, וזה יכול להיות שמשם התחיל. באמת, לא הייתי מבטרת על אף אחד, וכל הקשים היו הכי...
טוב, כן, זה נראה חלק מהאופי שלך כבר מההתחלה. וואלה, אז את אומרת שתכלס יותר היית אחראית על המישורים הטכניים שם, לא ממש היית מעורבת בבדיקות הפסיכוטכניות עצמן.
גם עשיתי חלק מהבדיקות, הייתי גם אחראית על, א', על אבחונים, הייתי בודקת אבחונים
של... הבנתי, בכתב?
כן, הייתי בודקת איזה הקלות מגיע, והייתי באבחונים של צוות אוויר בשלב הראשון,
מה זה צוות אוויר? מי שהולך לחיל האוויר?
לטייס.
אוקיי.
כל החתיכים שהיו באים לטייס, אז היה לנו כזה, זה איזשהו מכשיר כזה שצריך לפרק ולהרכיב אותו.
זה המבחן שלהם?
כן.
אוקיי.
עם מלא מלא חלקים קטנים כאלה. ומה שאת צריכה לעשות זה לצעוק עליהם תוך כדי, כדי שהיא לחצות.
זה בכלל תפור עלייך.
כן. זה איפה שבניתי את הביטחון העצמי שלי.
טוב, נשמע שירות חביב. מה, זה היה קרוב
כן,
לבית כזה?
כן, נורא נהניתי. בתל השומר, כן, יחסית. כאילו הייתי חוזרת כל יום.
טוב, מגניב. אז טוב, אחרי שנתיים היה טיול גדול, היה משהו כזה או שישרת...
נסעתי לניו יורק לחודשיים.
וואלה.
לא, לא רציני. ובניו יורק כבר מניו יורק נרשמתי ללימודים.
הבנתי, וזה היה איפה לומדים קרצוץ או לא יודע, סתם או משהו?
לא, נרשמתי לפיזיקה וקולנוע, דו-חוגי.
מה?
אבל נטשתי את הפיזיקה מהר מאוד.
מה חשבת? למה פיזיקה? איפה זה נכנס בסיפור?
רציתי קולנוע בשביל הפרנסה ופיזיקה בשביל הנפש.
את צוחקת?
אני בן אדם שהוא גם ריאלי וגם אומני, ואני צריכה את השילוב.
זה מאוד מפתיע. רגע, זה היה שם קודם הפיזיקה הזאת? כאילו...
כן, כן, עשיתי 5 יחידות פיזיקה ומחשבים וקולנוע, ומתמטיקה 5 יחידות ואנגלית 5 יחידות.
אוקיי, אוקיי.
ותושבע 5 יחידות כי הכריחו אותי, ותנך לא עשיתי 5 יחידות.
וואלה.
כי רציתי לעשות 3 יחידות, ולא הסכימו לי, כי אמרו לי שאני יכולה לעשות 5. אז מה שעשיתי היה פשוט להבריז מהשתי יחידות של י' א'. ואז באו אליי ואמרו לי, אילה, את לא היית בבגרות בי' א'. אמרתי להם, נכון, כי אני עושה 3 יחידות. והרב שי נורא כעס עליי על זה.
אוי, אוי, אוי. טוב, אז זה בעצם היה המרד שלך.
כן, כן, לא הייתי מוכנה. יש לי גבול, מה?
טוב, וואלה. טוב, אז את אומרת, ויתרת על הפיזיקה, ומה, המשכתי עם הקולנוע? אז בעצם...
כן, המשכתי עם הקולנוע. זה התגלגל לזה שעבדתי בחדרי עריכה והייתי עורכת וידאו, בכל מיני טלנובלות. הייתי אחראית על...
מה זה טלנובלת בישראל? מה זה אומר?
כן, כל מיני תוכניות יומיות כאלה שהיו.
אוקיי. משהו שאנחנו מכירים או...
ראש גדול. היה תוכנית שממש אהבתי, שקראו לה אולי הפעם. עבדתי בחיים זה לא... מה?
זה הבעיה היא שזה... כשאת עשית העבודה הזאת, אני הייתי נראה לי מחוץ לזה... לא עוקבים אחרי מה קורה בטלוויזיה. אז יכול להיות בעייתי. טוב, אולי מישהו מכיר, אבל ראש גדול ועוד איזה משהו.
היה הרבה דברים, באהבה מעבר לפינה עבדתי.
מה, זה תוכניות שהיו של ערוץ 2 וכאלה?
גם, ערוץ 2, יס.
אוקיי.
כולם.
טוב.
כן.
ועם זה המשכת לאורך זמן?
כן, עבדתי בזה כמה שנים טובות, עד שילדתי.
אוקיי, אז בואי נחזור רגע, וחתונה וזה הכל על החלק.
טפו טפו.
איזה כיף.
כן, התחתנתי צעירה.
לפחות בזה נשארת במגזר. יצא ככה.
כן. הוא היה יותר זקן. אבל אני הייתי צעירה, הייתי בת 23.
בסדר, אנחנו בעד.
כן.
אין בעיה. ומה, ואחרי הלידה, אז מה, רצית להיות יותר בבית?
בהתחלה חשבתי שאני אחזור לעבוד נורא מהר. כאילו אמרתי, צ'יק צ'ק, אני כאילו עבדתי אז בחיים זה לא הכל, ואמרתי לה, בטח, תוך חודש, חודשיים אני חוזרת. היא אמרה לי, את בטוחה? אמרתי, כן, שטויות, קטן עליי. ואחרי חודשיים התקשרתי לה, אמרתי, תמשיכי הלאה. ואז נשארתי איתו בבית 2 שנים. כי הוא גם היה אלרגי לחלב, אז לא רציתי להכניס אותו לגן. וזהו, ואז כבר נשארתי בבית, וכשהוא נכנס לגן, אז... עשינו איזה סרט זומבים.
מה? מי זה עשינו?
החבר'ה שלי מהלימודים.
וואלה, מגניב.
אז כאילו זה היה הסרט גמר של דידי, אחד מהם, דידי לובצקי. ואני ערכתי אותו והייתי יד ימינו כזה. וזה היה 1.5 שנים מהחיים שלי שהוקדשו לסרט הזה.
וואלה.
ובסופם נרשמתי ללמוד תואר שני.
אז עשית תואר שני בקולנוע?
לא.
נו, בפיזיקה? ומה עשית?
בתכנון ערים, בטכניון.
ערים, בטכניון? מה?
הייתי צריכה להביא נחת לאבא ואמא מתישהו.
תשמעי, נכדים כבר הבאת, אז בסדר, מקצוע, אני מקווה שאולי מה פרנסה מהבעל, אני לא יודע.
שמה?
אולי מהבעל אחד להביא פרנסה, אבל גם תואר ראשון גם היה לך. טוב, נו.
כן, אבל תואר ראשון בקולנוע זה לא נחשב.
אז תכנון ערים זה בסדר? כן. ממש, זה לגמרי. את יוצאת מהתואר וישר יש לך, כולם רודפים אחריך לעבודה, עורך הדין או רופאה ממש.
לא, אבל זה כאילו, זה טכניון.
טוב, נו, העיקר ש...
על הנייר זה נחמד, זה שואלים מה אילה עושה, אילה היא עושה תואר שני בטכניון. זה מכובד.
אוקיי, הבנתי. ובכל זאת, מה מצאת בתכנון ערים? באמת כאילו, פשוט עניין אותך?
כן, קראתי איזה כתבה וזה ממש עניין אותי, אז הלכתי ללמוד את זה.
ומה התובנות שלך מהתואר בתכנון ערים?
שהנדסת אנוש זה דבר מורכב.
כלומר?
התעסקתי הרבה בחיבורים במרחב הציבורי ומשחקיות במרחב הציבורי וקראתי הרבה דן אריאלי וכל מיני כאלה שמתעסקים באיך לגרום לאנשים לעשות דברים. אז הגעתי עם מסקנה שזה מורכב. זה כאילו...
אולי בכל זאת איזושהי דוגמה, כי מורכב זה מאוד כללי.
אני לא יודעת להזמ... אין לי דוגמה. זה שהם לא... אנשים אף פעם לא התנהגו כמו שאתה חושב שהם.
נגיד,
וגם גיליתי שזה... שאני ממש גרועה ברושם ראשוני. אני יודעת כבר, לא, כשאני פוגשת מישהו ויש לי רושם ראשוני עליו, אני מראש יודעת שאני טועה.
למה זה קשור לתכנון ערים בטכניון או שזה לא קשור?
לא ידעתי אם זה קשור, זה התחבר לי עכשיו. לא, בהקשר של ההנדסת אנוש, אתה יודע ש... כאילו, גם כשמגיע מקורצץ חדש, אז אני תמיד נותנת מקום לספק. זה מה שלמדתי, לתת מקום לספק.
אה, אוקיי.
כאילו, לא לבוא בטוחה בעצמי, לבוא ממקום צנוע של רגע. קודם כל, יש סיכוי שאת טועה.
יפה.
עם כל ההיבריס שלי, ושאני בטוחה שאני תמיד צודקת, אני תמיד משאירה מקום לזה שיכול להיות שאני טועה. ונגיד ברושם ראשוני, אני הרבה פעמים טועה. ובגלל זה אני נותנת צ'אנסים לאנשים שאחרים לא היו נותנים להם צ'אנסים. כי אני מניחה שאני טועה, ואני תמיד מוצאת יעלומים. זה נורא נחמד.
סיימת תואר בתכנון ערים, כאילו?
כן.
וואו. ומה עשית אחר כך?
תואר שני, כאילו, אני מבקשת.
כן, בסדר. אבל...
ואז פתחתי את העסק.
זה היה עם ההתלבטות של הדוקטורט. הבנתי. טוב, יפה. אז צריך ממש להחליק פה את כל הסיפור. יש איזה דרמות שפספסנו?
דרמות. לא יודעת, היה לידה. פעמיים. זה דרמה.
כנראה, אבל דרמה די שגרתית.
מה, דרמות שקשורות למה?
לסיפורים, אנחנו סתם פה בפודקאסט מדברים אנשים, מעלים סיפורים, לא יודע, את רוצה להביע את דעתך על העולם ולהגיד שמשהו מאוד מאוד מפריע לך וזה לא בסדר, מה שבא לך?
כלום לא בסדר והכל מפריע לי.
הפולניה היא תעברה.
כן, הכל לא בסדר. הכל מצריך שיפור והכל יכול להיות יותר טוב. זה ה...
ובאמת המיתוג הזה של הקרצייה מפולניה, זה סתם נפל או שזה יושב על משהו אמיתי?
מה זאת אומרת? זה אני.
אבל איך זה התחיל?
אני קרצייה ואני פולניה.
זה ממש היה ככה כאילו מאובחן מראש?
זה היה מהרגע, זה כאילו היה איזשהו קליק שהתחבר לי בראש וככה נבנה האתר, כאילו ברגע שעלה לי השם הזה.
אוקיי. והתכנים שאת כותבת שם זה ממש כתיבה אישית שלך, זה משהו שעשית עליו קורסים או משהו, או שיש לך כישרון כתיבה כזה?
תראה, למדתי קולנוע, התעסקנו בכתיבה.
כן, תסריט.
אבל לא כתיבת, ניוזלטר למדתי מכל מיני קורסים באינטרנט, והאתר נכתב מהראש.
מגניב.
האתר לא...
אז איזה טיפים ככה כשאת צריכה לבחור בתחום הזה של פרודוקטיביות ובאמת להצליח לעשות את הדברים שאנחנו פחות אוהבים לעשות, מה את יכולה להמליץ למאזינים בתחום הזה?
להפסיק לחוס על עצמם.
דווקא זה העצה שלך בתור פולניה?
כן. שיתנו לי לחוס עליה. לא, באמת, מגיעים אליי המון מקורצצים. שבאמת הם נורא כועסים על עצמם, ונורא כל הזמן, אני לא בסדר, אני לא עושה זה, אני לא עושה זה, אני לא עושה זה. רגע. לאט לאט, יש זמן להכל. והשיפוטיות העצמית הזאת היא לא מועילה לשום דבר.
אני שנייה רוצה להתעכב על משפט שאמרתי, יש זמן להכל. אם היה זמן להכל, אז כנראה לא היו באים אלייך. כאילו, הבעיה היא שאתה צריך לעשות סדרי עדיפויות בחיים.
נכון, אתה צריך לבחור. אבל... אבל קודם כל אתה צריך להפסיק לכעוס. זה...
מעניין.
ברגע שאתה מפסיק לכעוס על עצמך, אז אתה יכול להסתכל קצת פנימה ולהגיד, אוקיי, מה חשוב? מה חשוב לי?
רגע, מה, אני רוצה לך...
באמת אני חייב לעשות את כל השיט הזה שאני אומר שאני חייב לעשות? לא באמת חייבים לעשות הכל.
הבנתי. נפל לי פשוט הסימון שאמרת עכשיו לגבי הכעס, שכאילו אם אני מבין נכון, את אומרת שהתחושה הזאת שהכעס היא פשוט כאילו משתלטת ומחבת היכולת להעריך את המצב ולהבין כן. מה לעשות, זה כאילו מה שקורה.
כן.
הבנתי. וואלה, זה, עכשיו זה, כשאני חושב על זה, זה באמת טיפ חזק, זה לא כאילו רק להגיד סתם, אל תכעסו על עצמכם, זה מאוד כזה ניו אייג'י כזה, כאילו, לא יודע, אני לא בן אדם של שנתי, אבל מתכוונת כאילו, אל תכעסו לכם, פשוט תסתכלו על המצב.
כן, לנסות להסתכל על זה בצורה, בעולם התקשורת מקרבת, מדברים על תצפית נקייה. כאילו, לא להגיד, הוא חתך אותי בכביש, אלא להגיד, עכשיו האופנוע נסע לפני האוטו שלי, כאילו, להסתכל על זה באיזשהו ריחוק. לא ישר לכעוס, לא ישר להאשים. זה מאוד מאפשר להתפקס ולחשוב מה הדבר הנכון.
הבנתי. באמת במסגרת השירות שלך, אז את גם בעצם עוזרת לאנשים לבנות את התוכניות העבודה שלהם?
לפעמים. זה לא חלק מהשירות, אבל זה קורה. זה ביי פרודקט של השירות. כי אני טובה בזה.
זה גם נראה לי מאוד מתבקש, כי אם תקרצצי למישהו על משהו שהוא לא הדבר הנכון לעשות, אז זה די לא מוצלח.
נכון, כאילו. אבל זה משהו שלוקח לי זמן להבין שהוא עושה את הדבר הלא נכון, כי אני לא מכירה אותו בהתחלה, והשירות הוא בהתכתבות. אז הוא יכול במשך חודשיים לסבן אותי שזה מה שחשוב, ואז אם אני אקלוט שהוא טועה, אז אני אגיד לו, אבל לא תמיד אני אדע. בגלל זה אני אומרת שזה לא השירות, אלא זה ביי פרודקט. זה אחרי היכרות, אז אני לומדת להבחין גם בין סיבה לתירוץ.
מה זה אומר?
כאילו בין, מתי, אני לא יכול לעבוד עכשיו כי בלה בלה. האם בלה בלה מוצדק או שזה סתם תירוץ?
וואי, זה פולני, אבל מדויק נשמע. ואיך את, יש לך דוגמאות לדברים כאלה? כאילו...
הם אישיות מדי. האלה שהצלחתי לפענח זה... זה דברים שבאמת, כאילו ברמה של, כאילו, יש לאנשים מנגנונים מאוד מאוד מורכבים.
וואלה.
וברגע שאתה קולט את זה, אז אתה פתאום רואה את זה בכל מקום. אתה אומר, הוא כל שנייה קם לעשות פיפי, כי הוא מדחיין את העבודה שלו, נגיד.
כן.
אבל זה גם מגיע לדברים מורכבים יותר כאילו לריב עם אנשים או כל מיני כאלה.
וואו. טוב, אז נשמע תהליך מעניין. כאילו, גם באמת, לא חושב שיש לך מתחרות, אז כאילו, מעניין, סתם בעולם, נגיד, עשית איזה מחקר לראות אם יש עוד נותני שירות כאלה או דברים כאלה?
יש שירות שדומה לי. קודם כל, לקודו יש שירות דומה של הדולות שלהם.
אבל זה על טווחי זמן סגורים, לא? זה לא קרצוץ כללי.
אני לא יודעת, הם גם עושות מפגשים, וזה קצת אחר מאצלי.
לא, אם כבר הזכרת את הדבר הזה, אז אני אגיד שיש לי גם פרויקט עצמאי שנקרא מפגשי אנטי דחיינות,
שהם גם מתחרים של קודו במקום אחר.
שזה יותר, לא, כי זה כבר מאוד פופולרי, יש אתר בינלאומי שנקרא Focus Mate, שכאילו, כשאתה יושב עם מישהו במקביל, זה קצת עוזר לך ב... בתחושה הזאת שאתה לא יושב עכשיו על משהו לבד. עכשיו, שוב, זה לא בדיוק נותן, זה לא כמו קרצוץ, כי בסוף אתה, כל אחד כאילו עובד על המשימות שלו, אין מחויבות בין
האמן. הוא נעלם ומתפוגג.
כן, ואין מחויבות בין האנשים. כשהולכים את השירות שלך, אז מישהו יושב על המשימות שלך, מישהו שם לב, אז שירות אחר. זה כן, כאילו, אני ממליץ על כל דבר שיכול לעזור לאנשים לשפר את עצמם, זה יכול להיות קודו, זה יכול להיות מפגשי אנטי-דחיינות, זה יכול להיות קרצייה, אבל בכל זאת, השירות שלך הוא מאוד ברור וספציפי, זה לא דבר,
כן.
לא...
ומצאתי עוד משהו בחוץ לארץ, שגם התכתבתי איתם, נקרא Boss for Hire.
וואי, הנה, זה תיאור, זה נשמע הרבה יותר קרוב.
כן, גיליתי אותם כי ניסיתי לחשוב איך אני מתג את עצמי בחוץ לארץ, ואמרתי, אני אקרא לעצמי Boss for Hire, אז גיגלתי,
וואלה.
ראיתי שיש. ואז, אבל התכתבתי איתם וגם ניסיתי את השירות שלהם, והוא פחות פרסונלי משלי, הם בודקים אותך פעמיים ביום, לא כל שעה כמוני. וגם נגיד, אני בדקתי אותם כזה, לא עשיתי. אמרתי להם, לא עשיתי, לראות מה הם נותנים. וזה היה מאוד רפטטיבי. נו, אילה, היום עשית, אז כאילו הם לא נכנסו שם לקרביים של הזה. אז בפוטנציאל הם יכולים להיות מתחרים שלי, כרגע הם מתחרים שלי רק בגלל שהם באנגלית ואני לא.
הבנתי. טוב, מעניין, זה אולי שוק שעוד יתפתח. בישראל אומרים, תעשי סטארט-אפ מזה, תעשי זה. בוא, אתה יודע. וואלה, מגניב. אז אולי נתראיין עוד, נעשה ראיון עוד כמה שנים ויהיה בכלל איזה... תהי יוניקורן, תהי.
וגם... לך שתקודד לי.
כן, תשלחי אותנו פה בסטארט-אפ בוסטר למשימות קוד.
יש לי כל מיני רעיונות, אני אומרת לך, כדאי לך להצטרף.
יאללה, לאחוזים במניות. רגע, ובאמת מעניין על... מה קורה כשמישהו באמת נתקע, אז מה, איך את... זה רק עניין שאת מנסה לדחוף, ואז בסוף זה או שהולך או שלא הולך, או שלפעמים...
תראה, זה תלוי בסיבות. זה תלוי למה הוא נתקע. אם הוא נתקע כי באמת, כמו שאמרת, הוא לא עושה את הדבר הנכון עכשיו, שלא מה שחשוב, אז זה באמת תקוע לגיטימי, כי באמת, אם הבית שלך נשרף, זה לא הזמן לשבת לסדר את האלבומים. זה לא...
אוקיי, אוקיי.
מה גם שהם תכף ישרפו. אז במקרים כאלה באמת אין הרבה מה לעשות, חוץ מלהגיד לו, היי, לך תשפוך מים על הבית. אבל יש כל מיני מצבים שבהם באמת יש לי פתרונות ורעיונות ואני עוזרת להם, אני מנסה להבין, שואלת איפה נתקעת, בעיקר בכתיבה, בכתיבה יש לי המון טיפים, אם נתקעים בכתיבה, אני באמת מאוד טובה בזה. כל ה-writer's block במרכאות.
מה זה אומר writer's block?
חסמי כתיבה.
אוקיי. לא הכרתי את
זה. זה לא דבר אמיתי.
חשבתי על בלוק כתיבה, של כתיבה בכתב יד, על בלוק.
יכול להיות מגניב.
מ-writer block ל-writer block, אולי תשתמשי בזה.
בטח יש.
בסדר, אז... אז את אומרת שלפעמים באמת זה גם מגיע למצב שאת יודעת כבר מהניסיון שלך קצת לעזור לאנשים לשחרר חסמים וכל מיני דברים שתוקעים אותם?
כן. נגיד אם זה עומס יתר, יש לי גם כן המון טכניקות ושתיקים.
וואלה. טוב, נשמע שיש מה ללמוד, גם אני יודע להגיד מהניוזלטר, את הרבה פעמים את מביאה שם כל מיני הבחנות מאוד מעניינות. אני טוב, קצת מפגר, אבל באת לפה בלי המשקפיים, כאילו המשקפיים זה...
מה פתאום, הם פה.
הם פה, אוקיי, סתם לא שמת אותם. אבל זה משהו, זה...
פשוט השתנה לי המספר.
אוקיי.
לקראת גיל 40.
אז כשנעשה את הסלפי, זה יהיה עם המשקפיים. כן. הבנתי. בסדר גמור. יש עוד דברים שתרצי להוסיף לקראת סיום? או, עכשיו אני מפחד, עכשיו אני שם את המשקפיים וזה.
לא, אין לי מה.
מה תאכלי לעצמך?
תרשמו לניוזלטר.
זה ודאי.
ואני אחלה לעצמי המון רשומים לניוזלטר וטור בעיתון.
טור בעיתון? לא כזה, אם את מוכנה לעשות זה בחינם, זה לא כזה
לא,
מסובך.
לא, טור בתשלום בעיתון, סליחה.
טוב, זה האמת יומרני. גם בדיוק שמעתי לאחרונה, הרבה מדברים על זה שלעיתונים יש רק פחות ופחות הכנסה. תכלס, אולי לדעתי יותר, אם תצליחי לעשות מוניטיזציה מהבלוג, זה יהיה יותר כסף מאשר טור כן, בתשלום בעיתון.
נכון.
כן.
בסדר, לאט לאט.
בסדר, שיתגשמו כל חלומותייך, שתרבי הרבה נחת.
תודה רבה.
ו...
וגם המון מקורצצים לעזור להם. אני באמת רוצה כן. לעזור לכמה ש...
יפוצו מעיינותייך חוצה.
כן.
אמן. אמרנו בסוף כל פרק שנשמח אם תוכלי להמליץ על איזה ספר.
נכון. אני ממליצה על הספר של ג'וליה קמרון, דרכו של אומן. שזה ספר שמתעסק במחסומי כתיבה וביצירתיות, והיא מסתכלת על זה מנקודת מבט מאוד מעניינת על איך לעורר את היצירתיות, והיא עזרה לי בכמה תקופות מאוד,
okay.
מאוד קשות, והיא עזרה, ואני מעבירה אותה הלאה, והיא עוזרת לעוד ועוד אנשים.
וזה ספציפית כאילו לתחום הזה של אומנות? זה,
לא, כן. לא, לא, לא. זה לא חייב להיות אומנות. זה כאילו, גם קידוד זה אומנות. זה כל, כל מי שמרגיש תקוע, זה ממש...
אז איך עוד פעם השם של הספר?
דרכו של אומן.
דרכו של אומן.
נראה לי, זה, כאילו באנגלית קוראים לזה The Artist's Way. אבל יש אותו גם
כאילו.
כן, אבל יש אותו גם בעברית. אני קוראת רק באנגלית.
יכול להיות. כל הכבוד לך.
כניסנובית.
טוב, נשמע ספר מעולה, בהחלט נמליץ לקרוא. אז סבבה, היה ממש כיף לשמוע על דרכך כמקרצצת, המקרצצת הלאומית אפילו, אפשר להגיד לי הרבה יותר מדי ספקות, ובאמת שיהיה בהצלחה ונשתמע.
תודה רבה.